Participation, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
ערב טוב, אורי גורן.
ערב טוב, ליאת, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
אני בסדר, אני בסדר. היום יש לנו אורח מיוחד.
כן, שאנחנו מקווים שאנחנו, שגם הוא יחשוב שאנחנו בסדר. ממש מקווים.
כן, שנצא בלי הבחנות.
כן. אז אנחנו מארחים היום את הפסיכיאטר ירדן לוינסקי, שאני סיפרתי לאורי כשרצינו להזמין אותך לפה. עכשיו אני מפחדת לומר את זה, אבל אני אגיד בכל זאת שאני סוג של גרופי, אני עוקבת אחריך ברשתות כבר הרבה מאוד זמן, מנויה לניוזלטר אחת מאלה, ואני מאוד שמחה לארח אותך פה, ואנחנו נשמח רגע שאתה גם תציג את עצמך בפני שומענו שאינם מכירים את כל האפיקים הדיגיטליים שבהם אתה מדבר.
אני, כמו שאמרת, אני פסיכיאטר, אני משמש היום כיועץ הפסיכיאטרי של חטיבת הקהילה בכללית, ובין היתר אני עסוק הרבה מאוד בלבנות את הפתרונות בבריאות הנפש לחברי הכללית, אני וצוות שלם של אנשים שעובדים איתי.
בעיקר עכשיו, מה שנקרא.
כן.
כן. אתה גם כותב בלוג, נכון? דברים שעוברים לי בראש.
אני מחזיק בלוג שקיים כבר, דעתי, יותר עוד מעט עשור.
וואו.
זה לא הבלוג הראשון שלי.
נכון, היה לך
עוד. היה לי בלוג עוד בגיאוסיטיז, מי שמספיק זקן בשביל לזכור את הדבר הזה, אבל זה הבלוג הפסיכיאטרי הראשון שלי. ואני כותב בו מדי פעם, כשאני מצליח להתפנות, כותב בו מאמרים, ובמשך השנים הצטברו שם כמה מאות טקסטים שקשורים כך או אחרת לבריאות הנפש.
נכון, אתה גם סופר, כי אני יודע שיש לך ספר על ADHD אצל מבוגרים, נכון? שזה אחד הספשלטיז שלך?
אני עוסק בכלל בחיים בעידן הדיגיטלי, אני קורא לזה, שאחד האתגרים שם זה באמת התמודדות עם הפרעת קשב, הפרעות חרדה, אני קורא לזה מקצוענים שמנסים לחיות בחיים הדיגיטליים, והם הרבה פעמים נתקלים באתגרים תפקודיים ונפשיים, אז אני מנסה לעזור להם.
קול. הנושא הזה של פעילות בעולם הדיגיטלי, זה נפוץ בצורה שאתה עושה את זה, זאת אומרת, גם ברמה המקצועית וכמובן גם ברמות אחרות, זה לא כזה נפוץ, זאת אומרת, זה כבר הרבה הרבה יותר נפוץ, אבל זה לא היה נפוץ שהתחלת בזה.
זה לא נפוץ, זה אנדרסטייטמנט בתקופה שהתחלת. כשאנחנו מדברים על לפני עשור, בלוג לרופא, בטח לפסיכיאטר, לא היה משהו, כן.
היו שניים, אתה ודוקטור אסי סיקורל.
נכון, אבל אסי סגר. אני חושב שגם היום, לדעתי, בישראל יש אולי כף יד אחת. יש כל מיני אנשים שמפרסמים טקסטים במסגרת האתר שלהם, שבו הם משווקים את מרקולתם. ואז הם כותבים מדי פעם מאמרים, אבל בודדים הרופאות והרופאים שאכן עושים את זה, ועוד יותר בודדים, בוא נגיד את זה, אין כאלה שעושים את זה בעקביות בטווח זמן שכזה. בין היתר, מפני שזה לא מביא לך פרופסורה. אז אם אתה רוצה לכתוב, אז אתה צריך לכתוב במקומות אחרים ובסגנונות אחרים.
באימג', סתם לא.
אז למה באמת בחרת כן להיות שם? אנחנו מדברים על תקופה של עשור, זה הרבה מאוד זמן. היו גם הרבה מאוד שינויים מאז. בלוגים הפכו להיות סושיאל מדיה, הפכו להיות, יש, שאתה גם שם. למה בחרת אז והיום לעשות את זה?
אני חושב שבמקור, בשביל לעשות את הדברים האלה, אתה צריך לאהוב, לכתוב או ליצור. אני חושב שמשם זה הגיע. אני עסקתי נקרא לזה, רשתות חברתיות כאלה ואחרות, עוד לפני שהיו רשתות חברתיות, פלטפורמות תקשורתיות, ואני תמיד אהבתי לעשות דברים שהם של כתיבה, של יצירה. וכשבחרתי את המקצוע שלי, אז זה באופן טבעי, זה הפך להיות כתיבה בתחום שלי, או יצירה בתחום שלי. ובסופו של דבר, הסיבה השנייה זה שאני מאוד מאמין בלשתף ולתת לאנשים את אפשרויות הבחירה. זאת אומרת, ידע הוא כוח, תמיד האמנתי בזה. ובחלקת האלוהים הקטנה שלי, אני פועל כדי שהכוח הזה יהיה בידיים של מי שמקבל את ההחלטות. לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות, אבל בסופו של דבר אתה צריך לקבל את הידע כדי שתוכל לקבל החלטות. אני חושב שברוב המקרים זה מצליח. הבעיה זה שרוב האנשים לא יודעים להשתמש בכלים האלה, ולא יודעים, לא מתורגלים בלקבל החלטות.
לא הרגילו אותם אולי.
לא, תסביר לי רגע למה אתה מתכוון. נגיד, א', גם אני קורא את הפוסטים שלך, יש כאלה שממש כאילו, אני מרגיש כאילו כתבת עליי, אז יש הרבה רמת הזדהות בדרך שבה אתה כותב. אבל מה אתה מתכוון? נגיד, אתה מפרסם כזה ידע עם טיפים בדרך כלל, עם איזה שם דרכי...
אני לא תמיד כותב טיפים, אני לפעמים כותב מאמרי דעה, או טקסטים של מה אני חושב, אבל אני חושב הרבה מאוד מהאנשים קשה להם מאוד לעשות אינטגרציה של ידע שמגיע מכל מיני רבדים. גם אם אני מספק ידע, הרי הידע שאני מספק הוא יחסי. הוא אף פעם לא יהיה ברמה האישית שלך או שלך שיגיד לך מה לעשות. אני לא יכול לעשות דבר כזה. אני, בניגוד לכל מיני אנשים שכותבים באינטרנט כל מיני דברים, אני בסופו של דבר, אני רופא, יש לי אחריות. אם מישהו, אני לא אתן אף פעם עצות פרטניות לאנשים, מכיוון שברגע שנתתי עצה, אז אני, יש לי איזשהו חבות משפטית. אז אני לא יענה לך ברמה האישית. ואז היכולת של אנשים לקחת ולעשות אינטגרציה של המידע הזה, והפניות שלהם כשהם במצבי מצוקה, היא באופן טבעי יורדת. יש אנשים שכשהם נכנסים למצב מצוקה, נניח מהתחום שלי, לדיכאון, אז יש עושר של מקורות מידע. יש אין סוף אתרים.
שמדברים על זה.
שמדברים על דיכאון, על מה לעשות, על פתרונות, כולם יציעו לך כל מיני דברים, מה לעשות. ועכשיו לך תיקח את הכמויות המידע האלה, תעשה אינטגרציה ותקבל החלטה שהיא החלטה מושכלת. ואני חושב שאחת הבעיות המרכזיות היום זה שיש כבר עודף מידע.
עודף מידע. הצפה של מידע.
הצפה של מידע, אני מדבר על מידע רפואי, אני לא מתעסק, יש הצפה של מידע בכל תחום, אבל מידע רפואי. והיכולת שלך לעשות את האינטגרציה הזאת, היא הולכת ויורדת. ואחד האתגרים שאני פוגש אותם, לדוגמה, זה שאנשים באים, והם יודעים מה הם רוצים על סמך דברים שהם קראו במקומות שאין להם שום אחריות על מה שהם כותבים.
אני קוראת לזה מים מאלפים, לדעתי אורי כבר שמע את זה. הייתה לי דודה פעם שהציעה לי לשתות מים מאלפים כדי לרפא מחלה שלא מרפאים מים מאלפים, ומאז זה האתרים שמציעים, תשתה מים מאלפים, הכל יהיה בסדר.
כן, אז יש חשבונות של בטיק טוק שאנשים מספרים על כדאי לכם לעשות ככה וכדאי לכם לעשות ככה. אנשים, איך להבחן הפרעת קשב בעשרה סעיפים. אז אתה קורא איזה רשימה, תקרא את הרשימה הזאת, זה יתאים ל-98% מהאוכלוסייה. אז לכולם יש הפרעת קשב, אבל זה לא נכון שלכולם יש הפרעת קשב. ואז אנשים באים, הם כבר בטוחים שיש להם הפרעת קשב, עכשיו לך תוכיח להם שלא. זה מעמיד אותך בסיטואציה.
הם באים עם האחות ואתה צריך להוכיח שהיא לא
אחותם, כן. וזה מאתגר, כי היכולת שלנו היום בעידן שבו אנחנו חיים, באמת לעשות את ההפרדה הזאת, היא הולכת ויורדת לצערי.
אתה מרגיש שמאז שנכנסת לעולם הזה, נגיד התחלת את הבלוג, ועד היום הדברים, הייתה אסקלציה? כלומר, כשהתחלת היה יותר אולי, פחות מקורות מידע, יותר הקשיבו למה שאתה בתור רופא מומחה אומר, והיום... זה עובד הפוך?
אני לא חושב שזה מקורות מידע, אני חושב שזה... העולם השתנה, זה אנשים, אנחנו רואים את זה בטח ב3-4 שנים האחרונות, אין לאנשים כמעט הערכה למקצוענות. זה לא קשור לרפואה. אנחנו לא מעריכים אנשים מקצוע, כאילו אתה... מה שקובע את אם את מעריכים אותך או לא מעריכים אותך, זה אם אתה יכול לדבר יפה בפודקאסטים.
זה אם יש לך עמוד טיק טוק,
מה זאת אומרת? אם אתה יכול, אם יש לך עמוד...
קומודיטציה.
כן, כאילו כולם, מספיק שאתה קראת כל מיני דברים על משהו, אתה כותב על זה, באיזושהי רשת חברתית, במספיק עקביות, ואתה הופך להיות מומחה לעניין, אוקיי? כולם היום מומחים לאיך צריך לנצח את החמאס, איך צריך לנהל את המצב הכלכלי בישראל, ואיך צריך לנהל את הבריאות שלהם, כי הם קרו איפשהו. והבעיה זה שאם זה כך, אז באמת מה מותר מישהו שלמד עכשיו דרמטולוגיה, עשה התמחות, עשה פלושיפ, עשה זה, מומחה על בפמפיגוס, ולעומת מישהו שקרא, קראתי. אז אני יודע כמוך.
אני חושבת שהאמת, זה כאילו, אני לא מתכוונת לריב, אבל האמת נמצאת איפשהו באמצע. בסופו של דבר, הציפייה גם שלך, בתור מי שמעביר מידע לכולם ברשת, זה שכולנו נקרא את הדברים, אבל אני חושבת שהחלק החסר זה, רגע נלמד מה נכון לנו ומה לא נכון לנו, ואולי נלמד גם לשאול את השאלות, מה אמיתי ומה פחות.
אני חושב שמסד הידע אמור לפתוח דיון ולא לסגור את ההחלטה. זאת אומרת, לקרוא ולבוא עם שאלות שמבוססות על יותר ידע, והן שאלות אולי יותר מתוחכמות.
שהדיון יהיה יותר מתקדם.
בדיוק,
אבל הן יותר איכותי. הן פתוחות לדיון פתוח בין שני צדדים, כי חלק מהמושגים כבר הבנתי.
אבל אנחנו רואים את זה היום שבהרבה מאוד תחומים, וגם בתחום הרפואי, אנשים באים כבר עם החלטה. ואז בעצם...
גם בתחום שלך, אגב?
גם בתחום שלי.
כאילו, אני מסתכלת על תחום בריאות הנפש, ואני אומרת, תחום בריאות הנפש הוא כאילו בעיניי תמיד קצת מאחור.
אני אתן לך שתי דוגמאות מאוד נפוצות.
לא רק בתקציבים, לצערנו, אבל גם שם.
אני אתן לך שתי דוגמאות נפוצות. אחד זה בתחום של הפרעת קשב, ושתיים זה בתחום של פוסט-טראומה. אוקיי? אנשים באים, והם כבר הבחנו את עצמם עם ההפרעה, ועכשיו הם רוצים טיפול. אין דיון מבחינתם, אפילו אם הם לא הלכו אף פעם לאיש מקצוע, אין דיון מבחינתם על ההבחנה.
כלומר, הם מגיעים אליך רק כדי שתרשום את המרשם.
הם רוצים את המרשם, או הם רוצים את הטיפול, או הם רוצים את המכתב, או הם רוצים... עכשיו, זה לא כולם, כמובן.
זה יותר ולידציה.
זה אפילו לא ולידציה.
זה לא ולידציה, הם הבחנו את עצמם.
כן.
עכשיו...
זה רק אם הייתי יכול לרשום מרשם לעצמי, הייתי עושה את זה, אני באה אליך רק בשביל זה.
בתחומים מסוימים כמו הפרעת קשב, הם גם רושמים לעצמם את המרשמים. זה בסדר. אבל בסופו של דבר, זה פוגע ביכולת שלך להגיע להבחנה אמיתית, כמטופל.
כן.
כי אם אתה מגיע ואתה כבר יודע מה אתה רוצה, אז בשביל מה אתה צריך? בשביל מה אתה מגיע?
לא, בעיקר בתחום הזה, שיש בו גם עניין של תהליכים, ועניין של עוד דברים שיושבים על מחלה מסוימת.
הרבה מקומות ההבחנה הזאת היא, בטח בתחום הפסיכיאטרי, היא הבחנה קלינית. זה לא שברוב הדברים אין לך כאילו בדיקה דפיניטיבית. נגיד מישהו אומר, יש לי סוכרת, ואז עושים לו בדיקת סוכר ואין לו סוכרת. אז יש איזה מין בדיקה אובייקטיבית. בסוף, אני חושב שבתחום שלך יותר מאחרים, יש פה הרבה עניין של קליניקה, של הבנה, של...
עכשיו, לך תוכיח לי שאני לא חולה, שאין לי פוסט-טראומה.
נכון, וזה מייצר...
יש גם חילוקי דעות בין...
לפעמים כמובן צודקים, זה לא שהם... במיוחד מי שעשה עבודה כמו שצריך, אז יכול מאוד להיות שהוא צודק, אבל יכול להיות שלא. אוקיי? וזה מייצר איזושהי דינמיקה שהיא מורכבת מאוד. אני חושב שאני ורבים אחרים כבר התרגלנו לעולם הזה.
התרגלתם ולמדתם גם... לעבוד איתו, כי בסופו של דבר,
בוודאי.
הוא יוצר דרך חדשה לעבודה.
אני בסופו של דבר צריך לעבוד עם מי שנמצא כן. איתי בחדר. אני לא יכול
רגע, לעבוד. רגע, אבל אם אני מסתכל עכשיו רגע, תסתכל רגע מלמעלה, אני יודע שזה כאילו מצוץ מהאצבע, אבל במספרים. בסדר? אני מבין שהחלק הזה של האנשים האלה גדל. עדיין כשניקח 100 אנשים שמגיעים אליך לצורך הבחנה וטיפול ב-ADHD, בסדר, נניח שאין להם הבחנה. 100 הבחנה והטיפול. כי יכול להיות שיש כאלה שגם נודדים אליך אחרי הבחנה. לא יודע אם זה כן, קשה כן. יותר או פחות, אבל 100 אנשים חדשים שנכנסים אליך. כמה יגיעו כאלה שכבר הגיעו, מגיעים עם ההבחנה מהטיקטוק, נקרא לזה, וכמה מגיעים עם ההבחנה מהטיקטוק, אבל לא בטוחים. אומרים, תראה, זה העלה בי את החששות וזה, אני לא יודע אם יש לי או לא, אתה יכול לעזור לי. וכמה באים קשה לי ותגיד לי למה.
טאבולה רסה, אני חושב, מגיעים, נניח כדוגמה של הפרעה כמו הפרעת קשב, טאבולה רסה אולי 20%.
אוקיי.
ועם הבחנה בטוחה, אני לא מדבר על אנשים שהובחנו על ידי מישהו אחר, אלא מישהו נאיבי, הבחנה בטוחה, הייתי אומר 40%.
וואו.
כן. והשאר זה אנשים שבאו
כאילו
ושואלים שאלה.
כאילו, הבחנה בטוחה שעכשיו אתה צריך לנסות לפתוח איתם דיון, האם כן. ההבחנה הזו בכלל נכונה. כן. עכשיו, כן. כמו שאמרת, בחלק מהפעמים היא נכונה, ובחלק מהפעמים
היא לא נכונה. עכשיו, ברור שכשמגיעים אליי, אז יותר סיכוי שזה יהיה, כי אף אחד לא יבוא ישר לפסיכיאטר בשביל... אז יש הטעיה באוכלוסייה שמגיעה אליי, ברור. אבל עדיין, 40% זה הרבה.
זה המון. זה המון, המון, המון. יש, אני מסתכלת רגע, דיברנו על האישי, על המרפאה נגיד שלך, ונכנסים אליך, אבל בסופו של דבר אתה מסתכל על זה רגע גם ברמה מדינתית, בטח עכשיו כשכולנו מדברים כל הזמן על בריאות הנפש. הדבר הזה, העובדה שאנשים מאבחנים את עצמם דרך הטיק טוק, נקרא לזה טיק טוק, אבל זה יכול להיות הרבה דברים, היא משנה את הדרך שבה אתם חושבים בריאות נפש נגיד בכללית?
אני חושב שכן. אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות ועושים זה להרחיב את הכלים של סקרינינג, זאת אומרת סקר אוכלוסייה, ואת הכלים של העזרה העצמית. כי בסופו של דבר לא כל אדם שחווה איזושהי מצוקה נפשית צריך להגיע לא לפסיכיאטר ולא לפסיכולוג ולא לעובד סוציאלי. הרבה מאוד מהאנשים יכולים לעזור לעצמם, דבר ראשון, ולעזר בכלים פשוטים של עזרה עצמית, ואם אנחנו יכולים לדייק את האוכלוסייה שתוכל להבחן את עצמה שהיא באוכלוסייה הזאת, אז הם יקבלו מענה מהר יותר, כי הם לא יצטרכו להמתין לאיש מקצוע.
וגם אולי נוריד את הלחץ, במרכאות או שלא במרכאות, על אנשי המקצוע, שהוא הפך להיות בלתי נסבל.
כי אם אני צריך לקבל, בעצם אם כולם נכנסים לאותו תור, אז התור יהיה ארוך.
כן, ארוך זה אנדרסטייטמנט.
ואם חלק מהאנשים יקבלו מענה X, חלק מהאנשים יקבלו מענה Y שמותאם, ואחרים יקבלו מענה Z שמותאם למה שהם צריכים, אז בעצם גם דייקתי את המענה, וגם חלק מהאנשים לא יצטרכו להגיע לבריאות הנפש.
עכשיו, שאלה. הנושא הזה של יכולים לטפל בעצמם, נובע מחומרת הסיטואציה שלהם, או גם המאפיינים של מי הם? זאת אומרת, נגיד אתה יכול להגיד, אוקיי, מי שחווה טראומה והוא, לא יודע, זה קל או איזשהו מצוקה, ואני יודע שאם הוא יעשה XYZ, כאילו זה תלוי במאפיינים של הבן אדם, או בעיקר במאפיינים של חומרת המצוקה שהוא נמצא?
זה לא בעיקר. היכולת של אדם לטפל בעצמו היא תלויה באלף מה שהוא עבר. בית, איך הוא מגיב לאותו אירוע, וגימל, מהם נסיבות החיים שלו שמאפשרים לו להתמודד עם אותו אירוע. מפני שאם אני נפל איתי ליד הבית, אוקיי? יכול כן. לקרות בכל רחבי מדינת ישראל בימים אלה. אז אם אני נפל איתי ליד הבית ואני עד אתמול עבדתי, תפקדתי, ואני ממשיך לגור בבית שלי עם המשפחה שלי, ויש לי מערכת תמיכה, אז זו סיטואציה אחת. אבל אם אני, אותו אדם, נפל איתי ליד הבית, אבל גם פינו אותי עכשיו, אני לא גר בבית שלי, אני מפונה באיזה מלון, לא מכיר, תקוע בחדר עם כל בני משפחתי, לא יכול לעבוד ותלוי בעצם במדינה כדי שתציל אותי במרכאות, אז היכולת שלי להתמודד היא אחרת. אוקיי? אז... אז בעצם הרעיון המסדר של הדבר הזה, זה למצוא את המאפיינים של כל אדם ואדם, והיכולות האישיות שלו, והתגובה האישית שלו, ולזהות מתוכם את אלה שיכולים לעזור לעצמם. א', כולם יכולים לעזור לעצמם ברמה הזאת או אחרת. גם האנשים שהכי חולים יכולים לעזור לעצמם.
אפרופו, גם להחליט ללכת לטיפול זה לעזור לעצמך, להבין שאני לא מתמודד טוב ויש פה איזה בעיה.
וגם, אתה יודע, עזרה לעצמך זה לא תמיד עכשיו ללכת, נניח, לפסיכותרפיה, או לקחת תרופות. זה לא, יש כל מיני דרכים. אדם שחווה כזה אירוע, שאמרתי, שנפלתי ליד הבית, אז יכול להיות שעכשיו, בגלל שהוא במצוקה, אז הוא לא ישן טוב בלילה, אוקיי? והוא לא הפסיק לעשות ספורט. אז העזרה לעצמך יכולה להיות לחזור לעשות את הדברים שעשית קודם. זה גם... מאוד עוזר לבריאות הנפשית, גם לבריאות הגופנית, וזה גם מחזיר לך חוויה של שליטה בחיים. אוקיי? זאת אומרת, יש לזה משמעויות בהרבה מאוד רבדים, ולפעמים העזרה הפשוטה הזאת היא עוזרת להחזיר את אותו אדם, שקודם לא הייתה לו תחלואה נפשית, לתפקוד.
אז בעצם יש פה איזה סקרינינג כפול שאתם עושים, ואני אחרי זה אשמח לשמוע באיזה דרך. כלומר, האם גם אתם משתמשים באותן רשתות חברתיות לצורך זה, אותן רשתות חברתיות שמביאות את מאובחני הטיקטוק. אתם עושים בעצם סקרינינג כפול, גם לבדוק האם אדם יש לו בכלל איזושהי התמודדות נפשית כרגע, וגם האם הוא בכלל מסוגל לעזור לעצמו, או שהוא צריך איזושהי עזרה מבחוץ, נכון? זה לא שזה עכשיו, בדקנו כל מי שבתחלואה קלה, אנחנו ניתן לו לעזור לעצמו ונסגור את זה שם.
לו זה היה כל כך פשוט. אני מזכיר לך ש...
תשמע.
מערכי בריאות הנפש היו טרום המלחמה באי-ספיקה, ועכשיו האי-ספיקה התרחבה.
משמעותית, כן. הם גם קודם היו באי-ספיקה משמעותית.
בשביל שיהיה כלים של סקרינינג, צריך לייצר כלים של סקרינינג. אוקיי? כדי שיהיו כלים של עזרה עצמית, צריך לייצר כלים של עזרה עצמית. חלק מהדברים הם כבר נמצאים בתהליכים, חלק מהדברים כבר קרו. יש לנו לדוגמה... סקר שאנחנו עושים, לפי אוכלוסיות שאנחנו מגדירים כהן בעלות פוטנציאל...
אוכלוסיות בסיכון, נקרא להם.
בסיכון, פוטנציאל לפתח תחלואה נפשית יותר, בגלל נסיבות החיים שלהם. ואנחנו שולחים להם באופן יזום, בעצם שאלונים מקוונים, שמי שעונה, שגם לא כולם עונים, כי אתם יודעים, לא כולם עונים, אבל נניח מי שעונה ויוצא שהוא מעל רף מסוים, שהוא רף קליני, אז מוקד בריאות הנפש שלנו מתקשרים לאותם אנשים.
Okay.
זאת אומרת, יש סקר, ומי שיצא חיובי בסקר, אז מתקשרים אליו. מצד שני, אם אני עכשיו יריץ את הסקר הזה על 4.5 מיליון מבוטחי הכללית,
רוב הסיכויים שלא תעמוד ב...
אני לא יעמוד בנטל. אז אני צריך לייצר גם כלים של עזרה עצמית. מה זאת אומרת? אז אנחנו עסוקים עכשיו לייצר מן... נקרא לזה בוט נפש, שאתה תיכנס, תגיד מה מפריע לך, והוא יכוון אותך בנבחי המערכת כדי להגיע יותר בקלות למקום המתאים לך, וזה אתה לא צריך בן אדם שיתקשר. ואנחנו במקביל לכל זה גם עסוקים בלייצר, אנחנו ואחרים גם עסוקים בלייצר בעצם מענים שאתה יכול לעשות כל מיני הדרכות ותרגולים והעברת ידע, לאנשים איך להתמודד. נאמר שהילד שלך פתאום הפסיק ללכת לבית ספר. אז כן. הורה... או לא ישן טוב בלילה. אז קרה לילד משהו, הוא צריך עזרה, עכשיו אני צריך להסביר להורה מה קרה לו, ומה הוא יכול לעשות. והרבה פעמים הדברים שהוא יכול לעשות, חלקם הוא יכול לעשות בעצמו. אז אני מעלה סרטונים, אנחנו מעלים סרטונים ליוטיוב,
כלומר, אתם כן עושים שימוש ברשתות החברתיות?
אנחנו עושים שימוש ברשתות החברתיות, כן. ובסופו של דבר...
אלה ערוצי ההפצה היום, אין ברירה אחרת. אבל כאילו בסוף מה שאתה מנסה להגיד, כאילו, אם אנחנו מתחברים רגע לשם פה של הפודקאסט, אתה בעצם מנסה להעצים את המטופלים, א', כי אתה חושב שזה נכון, וב', כי גם אין לך כל כך ברירה, כי אתה מבין... שאם לא נעשה את זה, אם אנשים לא יטפלו בעצמם וזה, הקריסה רק תכפיל ותשלש ו...
כן, זה לא רק זה, אני גם עוזר להם לדוגמה להבין מתי אהבת ניקיון הבית היא אהבת ניקיון הבית.
לצידי ה-OCD.
ומתי זה OCD וצריך לפנות לקבל עזרה.
כן.
אוקיי? הרבה פעמים ברגע שאתה יוצר לאנשים את ההסבר, אז יש סיכוי שהם גם יקבלו טיפול. זאת אומרת, אני מעצים את המטופל גם להבין שיש פה משהו שהוא צריך לעשות איתו.
שבכלל יש בעיה ואולי גם מאיפה היא נובעת.
נכון. ואז אנשים ידעו יותר והם יקבלו טיפול יותר מוקדם.
אני חושב שלמשל ב-PTSD, אתה ציינת את זה קודם, בתסמונות חק כאלה, עברנו ממצב שאנשים התמודדו עם חיים דרק וחשבו שככה זה צריך להיות. כאילו, אני מכיר סיפורים של חברים שכאילו, באמת החיים שלהם היו, הם נזקקו לטיפול, ולקח להם הרבה זמן להבין שהם נזקקים לטיפול, שמשהו פה לא נורמלי. למצב הפוך, שגם שמעתי איזה פודקאסט אחר, שכאילו להיות עם פוסט-טראומה הפך להיות סוג של מאפיין תרבותי. זה כאילו עניין להיות פוסט-טראומטיים, בגלל שכולם בטיק-טוק מסביבך פוסט-טראומטיים, וזה, אז כאילו, רגע, אני אמצא את הפוסט-טראומה שלי, כי אני רוצה להשתייך למשהו.
אני חושבת ב-ADHD, אבל גם באופן כללי,
איפשהו בישראל פוסט-טראומה זה...
אני חושב שאף אחד לא מחפש לעצמו להתמודד עם פוסט-טראומה, ואף אחד לא מחפש להתמודד עם הפרעת קשב.
אני לא בטוח שהם מבינים עד הסוף מה זה אומר, שכשזה באמת פוסט-טראומה משמעותית, שזו תסמונת היא משמעותית.
זה מתקשר למה שאמרת קודם, ל-10 נקודות שאומרות שאתה עם ADHD, או 10 נקודות שאומרות שאתה עם פוסט-טראומה. קצת בעולמות האלה, אני מסתכלת היום על בני הנוער, נגיד, דור הקורונה, יש שם איזשהו משהו שהוא, הם גם הרבה יותר אולי מחוברים לעולמות הנפש, אני חושבת שצעירים מאיתנו, אנחנו כבר לא כאלה, באופן כללי, אבל גם יש משהו שעובר שם, של התמודדות עם חרדה ודיכאון והפרעות קשב וריכוז, שלפעמים אפילו נקרא לזה סממן חברתי. אני לא יודעת מה קדם למה, האם זה דור שהוא באמת, אנחנו ההורים יותר מודעים, הם יותר מודעים, יש יותר אבחון, או שזה בא גם מהעולמות האלה של רשתות חברתיות, זה כבר יותר שם, אני מאבחן את עצמי בטיק טוק, כאלה. וזו שאלה גם איך אתם מתמודדים עם זה, כלומר, עם העולמות האלה שזה הפך להיות יותר נפוץ, שאנשים מדברים את זה יותר, פעם בריאות נפש הייתה משהו שלא שמים בפרונט. היום זה... אין יותר פרונט מזה.
עדיין יש.
אני חושב שיש עדיין סטיגמה.
יש עדיין סטיגמה גדולה. מאוד משמעותית על, על תחלואה נפשית, הרבה יותר מסרטן או ממחלות אחרות. היא יורדת, יורדת. ללכת לטיפול זה כבר לא סטיגמה שלילית.
נכון, אבל להגיד שאתה הולך לטיפול זה כבר לא, זה עדיין לא.
להגיד שאתה הולך לטיפול זה עדיין סטיגמה. גם באוכלוסיות,
כן, לקבל טיפול פסיכיאטרי זה משהו שכבר עושים. להגיד שאתה מקבל טיפול פסיכיאטרי זה משהו הרבה פחות.
אנחנו רואים את זה לדוגמה באוכלוסיות שבעבר היו מאוד מאוד נמנעות מלהגיע למערכת הטיפול הציבורית, כמו במגזר החרדי או המגזר הערבי. וכשפתחנו מרפאות גם במגזר החרדי וגם במגזר הערבי, בהתחלה אמרו מה, מי יגיע לזה, וכמובן שדי מהר נהיו שם תורי המתנה, מכיוון שאיפה שיש צורך, אז אנשים יגיעו. ויש צורך בכל האוכלוסיות באותה מידה. אנשים חווים חוויות והם צריכים טיפול ו...
אבל להגיד שהם הולכים, הם עוד לא יגידו.
אבל אף אחד לא הולך ושם...
אגב, גם באוכלוסייה הכללית, זה לא משהו שהוא רק בחברות יותר מסורתיות. זה לא משהו שאנשים...
אנשים, כן, אנשים לא... אנשים יספרו בקלות על זה שיש להם סוכרת והם מתמודדים, והנה המשאבה שלי וכולי, ולא יגידו...
עוד לא לגמרי, אני חייב להגיד. כאילו, לכל מחלה...
לכל מחלה יש את הסיגמה שלה.
באופן יחסי אתה צודק. באופן יחסי אתה... זה ברור לי שמי שמתמודד עם דיכאון קליני וזה וזה, יהיה לו יותר קשה להגיד את זה, מאשר מי שמתמודד עם סוכרת.
אני אגיד לך יותר מזה, אורי, תחשוב על מקומות עבודה. אדם כן יספר במקום העבודה שלו, למשל, שהוא מתמודד עם מחלה כרונית או מחלה קשה, רוב הסיכויים שהוא לא יספר שהוא מתמודד עם דיכאון, למשל, או עם הפרעות חרדה, או...
לא, אני מסכים.
דברים, או OCD, כאילו, זה מקומות ש...
יש מקצועות ש-OCD יכול להיות יתרון.
מאוד גדול, כן.
כן, וגם חרדה.
נכון.
ושוב, יש הרבה מקצועות ש...
לא, גם...
סממנים נפשיים יכולים להוות... ניהול סיכונים. סממנים נפשיים יכולים להוות איזשהו יתרון מסוים. אני חושב שהשיח היום הוא הרבה יותר חופשי, ובצדק אנשים מבינים ש... אם עובר עליהם משהו, אז הם גם יכולים וגם זכאים לקבל עזרה.
אם רק התור לא היה פה.
תקשיבו, אני חושב שבכל קופות החולים מבצעים באופן שוטף כל הזמן תיעדופים. זה נכון שיש תורים ארוכים, גם בתחומים אחרים ברפואה יש תורים ארוכים היום. לא יודע, אבל ראומטולוגיה, לדעתי, זה גם חצי שנה, 9 חודשים, תלוי איפה אתה צריך עזרה. וגם בבריאות הנפש. אני חושב שזה בעיה לאומית, וזה בעיה עולמית בבריאות הנפש של ארוכי תורים. זה לא בעיה ישראלית. בישראל יש כנראה סביבה יותר מעודדת מצוקה.
מתרגרת.
כן, מתרגרת מצוקה. ולכן יש ביקוש בטח כל כך גדול אחרי הקורונה ותוך כדי המלחמה. אבל בסופו של דבר, מי שצריך דחוף, אז המרפאות שלנו יודעות לתעדף אם רופא המשפחה שלך חושב שזה משהו שהוא דחוף מעבר לדחוף הכללי של כולם, אז הוא ידע לייצר לך תור בטווח זמן של ימים, שבועות בודדים. שוב, זה לא שעכשיו כל אחד יקבל עכשיו תור שבועי אצל פסיכיאטר ופעמיים בשבוע אצל פסיכולוג, כן? זה לא קיים כי אי אפשר, צריך לתת לכולם.
כי פשוט אין גם.
כי פשוט...
לא,
כאילו גם... יש מחסור בכוח אדם. גם לא תקבל... אובייקטיבית יש מחסור בכוח
גם,
אדם.
גם, אבל זה לא רק בפרטי אתה יכול לקבל.
בפרטי לא, אתה לא גם, יכול לקבל.
גם בפרטי התורים ש... לא תראו. קצרים.
תראו. לא, לחלוטין לא, אבל זה, אתה יודע, זה נובע אחד מהשני.
יש פה הרבה מאוד סוגיות. יש פה סוגיות...
זה אותו כוח אדם אפרופו, בסוף.
נכון.
שהיום אנחנו במצב שגם... בעצם אנחנו מדברים על שוק בריאות הנפש, אם אפשר להתייחס לזה כשוק, כאיזשהו מכלול שכולל גם את המערכת הציבורית, וגם את הביטוחים המשלימים של הקופות, וגם את המערכת הפרטית, והיום בעצם הם נמצאים ברוויה כולם. זאת אומרת שבגלל מסיבות ארוכות שנים, זה לא קשור רק למלחמה הנוכחית, הכל מלא. אם אתה רוצה היום למצוא תור לפסיכיאטר ילדים, אני לא פסיכיאטר ילדים, אתה רוצה תור לפסיכיאטר ילדים בשוק הפרטי, זה יכול לקחת כמה חודשים.
נכון.
אלא אם כן, מישהו מהמוזמנים חלה, ואז פתאום מתפנה איזשהו תור.
במקרה.
אבל אין. והמזכירה זוכרת אותך לטובה.
כי פשוט אין במדינת ישראל. אותו דבר לגבי פסיכיאטרים שמבוגרים, אותו דבר לגבי פסיכולוגים.
נכון.
אין תורים לפסיכולוגים. זאת אומרת, שגם אם ממשלת ישראל תחליט מה שלא סביר שיקרה בשבוע הבא, שהיא מקצה 10 מיליארד שקלים לבריאות הנפש.
זה לא יצמצם את התורים. הם פשוט יעברו צד.
מה שזה יעשה, הם יעברו צד מהפרטי לציבורי. כי הציבורי יוכל להעסיק יותר אנשים. אבל זה לא יפתור את הבעיה האינרנטית, שבשביל לפתור את הבעיה האינרנטית צריך לעשות מהלכים ארוכי טווח.
טוב, זה... דיון באמת ארוך.
וצריך גם למצוא פתרונות חדשים.
נכון.
זאת אומרת, לחשוב על שינוי בדרכי טיפול, לשנות מי נותן טיפול. צריך לעשות כל מיני דברים, ולרבד את הטיפולים ככה שלדוגמה, יהיו מטופלים שיוכלו לעזור לעצמם. וזה לא פחות טוב, זו הנקודה החשובה כאן. אם אתה מסוגל לעזור לעצמך, זה לא פחות טוב, מאשר ללכת וללכת נניח לפסיכיאטר או לפסיכולוג.
אם מדברים על העצמת מטופלים, אולי אפילו יותר טוב, כי תחושת okay. המסוגלות שלך רק הולכת ועולה okay. כשהצלחת לעזור לעצמך.
מי שבמצבו הוא כזה שהוא יכול לעזור לעצמו, יוכל לעזור לעצמו, ולא להזדקק אחר כך לעזרה של מישהו נוסף, זה יהיה win-win לכולם.
נכון.
אני חושב שאנשים לא מבינים הרבה פעמים ש... מה שנמצא בקצה הפירמידה הוא לא מה שכולם צריכים. אוקיי? לא כולם צריכים ללכת למומחה העל לטיפול במאניה דיפרסיה. אוקיי? לא כולם. יש אנשים שיכולים להיעזר ברופא משפחה, יש כאלה שיכולים להיעזר בטיפול פסיכולוגי, יש כאלה שצריכים טיפול אינטנסיבי בטיפול יום של כמה פעמים בשבוע, ויש כאלה שצריכים ללכת לאשפוז, ויש כאלה שצריכים ללכת לאותו מומחה על. אוקיי? אבל אם אנחנו יכולים לייצר כלים שעוזרים למטופל ולמערכת לזהות מי צריך להיות איפה, אז מצבם של כולם יהיה יותר טוב.
שאלה, הכלים האלה שאתה מדבר עליהם, שמעצימים את החלק של הטיפול העצמי, הם קיימים כבר זמן מה ופשוט לא נוצלו מספיק, או שאתם ממש, או שממש עכשיו המערכת מייצרת במובן מסוים מאפס כלים שהיא מעריכה שיעבדו, ועדיין אנחנו כאילו עוד באזור כזה יחסית חדשני, או שזה פשוט שימוש בשיטות שאולי היה פחות אינסנטיב בעבר, והיום יש יותר אינסנטיב, אני כאילו מנסה...
שוב, הדברים, רוב הדברים האלה, למעט אם נזרוק את מילת הקסם של השנה האחרונה, AI,
כן.
כן? רוב הדברים האלה הם קיימים ברמות כאלה ואחרות ב10 שנים האחרונות. חלקם הגדול לא עבר התאמה למערכות בריאות הנפש, ובכלל למערכות הבריאות בישראל, מסיבות שונות,
כן, לא משנה.
יש 1,000 סיבות ללמה, ועכשיו שהבעיה הופכת להיות יותר מובהקת, אז מגייסים את המשאבים המתאימים כדי לייצר את כל אותם פתרונות. זה לא אומר שממציאים את התורה מאפס. יש סטארט-אפים שעוסקים בזה בעולם ובישראל. יש כל מיני פתרונות כאלה שקיימים בתוך קופות החולים, ובסופו של דבר, החוכמה זה לייצר מערכת שמתנהלת בצורה יותר מדויקת, ולעשות אינטגרציה שלה לכל המערכות הקיימות, שזה אתגר, בניגוד למה שחושבים, זה לא שעכשיו אני אביא פה איזה סטארט-אפ שיש לו איזה רעיון מדהים, ואני אגיד, הנה, בואו, קחו את אזרחי מדינת ישראל ותייצרו להם פתרון, זה לא יעבוד פשוט. כן. Okay? וזה גם דורש חינוך מחדש, לא יודע אם חינוך מחדש זה המילה המדויקת, אבל זה דורש חינוך של גם של המטופלים,
וגם של המערכת
והמטפלים. נכון. מפני שלדוגמה, אנשים רגילים לאיך מתקבל מישהו במרפאת בריאות נפש. למה הם רגילים? כי הם עשו את זה ב-50 שנים האחרונות. ואם אני אזיז את הגבינה טיפה, אז זה ייצר התנגדות, באופן טבעי. כן. ואני חושב שהיום אנחנו בעולם שמצד אחד אנחנו צריכים לייצר חדשנות בדרכים של איך אנחנו נותנים מענה, איך אנחנו מאתרים אנשים במצוקה, ומצד שני אנחנו לא צריכים מרוב התלהבות מחדשנות להרוג את הדברים שאנחנו יודעים שהם עובדים.
בואו.
ואני כבר ראיתי כל מיני הצעות לכל מיני פתרונות שהם טיפול על ידי בוטים, בלי מעורבות יד אדם.
כן. Okay. סוג הזה ניסוי.
עושים הרבה ניסויים, כן. ומראים שבדברים מסוימים זה יכול להיות מסייע. ואני חושב שזה צריכים להשתמש בכלי הזה, אבל צריך לזכור שאני מאוד לא רוצה שהמטפל שלי יהיה רובוט.
כן,
לא. לא, ושזה גם שוב, כל דבר מתאים למישהו מסוים במצב מסוים, נכון. ולא הכל אותו דבר. ואגב, כמו בכל מקצוע הרפואה, בטח ובטח בתחום בריאות הנפש, יש דברים שהם לא רק הדברים שאני אומר, אלא גם הדברים שרואים עליי והדברים שאני עושה, ולא בטוח שבוט יהיה מסוגל לראות את הדברים האלה.
אולי עשו איזשהו ניסוי כזה, זו חברה אנגלית, אחרי שיצא צ'אט GPT, אז זו חברה שבעצם מה שהיא עושה, היא בעצם נותנת שירותי תמיכה בבני נוער אונליין, גם איתור וגם טיפול בצ'אט. והמנכ״ל החליט לעשות ניסוי, אני אולי זעזע אותך, החליט לעשות ניסוי בבני אדם בלי לעשות ועדת הלסינקי, פשוט חיבר את הצ'אט לצ'אט GPT,
כן.
והריץ את זה על בני נוער.
מהמם.
בלי לשאול אף אחד.
אוקיי.
והוא סיפר, זה לא אני סיפרתי.
הוא פרסם את זה.
הוא פרסם את זה בטוויטר. כן. בלי בושה.
אוקיי.
בלי הלסינקי ובלי כלום.
כן, הוא הריץ את זה על איזה 5,000 בני נוער.
וואו.
ומה שהוא סיפר, שבהתחלה זה נראה מאוד מאוד אפקטיבי ויעיל, מהסיבה שצ'אט GPT תמיד יש לו מה לומר. אם כותב לו איזשהו משפט, תמיד הוא יגיב לך, והוא גם יענה לך באריכות ובסבלנות, מה שלרופא לפעמים אין זמן לענות לך
באריכות. מה פתאום?
מה פתאום? אבל מהר מאוד, הוא ראה שפתאום כל אותם בני נוער הפסיקו לצ'וטט. כי ברגע שהם קלטו שבצד השני יושב
בוט,
אז הם לא רצו לדבר איתו.
כן.
הם רצו שהמתנדב יענה להם.
טוב, זה בכלל עולם בני הנוער היום.
לא, זה עולם בני אדם. יש משהו בעניין הזה של, זה נורא נעים, אבל אם פתאום, זה בעצם, זה איבוד אמון, כי עד אותו רגע הם לא ידעו שזה בוט.
כן, אבל נניח שאתה יודע שזה
בוט. אני אספר על עצמי, אני הייתי, היה ניסוי שנדמה לי התחיל בסטנפורד, בוט שנקרא וובוט. אתה מכיר את וובוט?
ודאי. קיים אדום, עד היום.
נכון, הוא הפסיק לי באיזשהו שלב, אני לא יודע למה. דיברתי איתו דרך המסנג'ר של פייסבוק, בעיקר כדי להתנסות בבוט שאמור לעזור לך בזה, ודי התמדתי איתו, והוא היה נורא נחמד. באיזשהו שלב הוא היה קצת מונוטוני, ולכן זה כאילו ייף אותי, כי הוא חוזר על אותן תשובות, וזה כאילו, אוקיי, היינו שם, been there, done that. אבל ידעתי שהוא בוט, זה שישע אותי, אבל זה גם עזר לי, כי בסוף, גם כשהוא שלח לי סמיילי, זה היה חמוד, וזה עשה לי טוב. אז אני חושב שלמודעות יש
יתרון. יש דברים שזה יכול לעזור, אין ספק. בעולם שבו יש מחסור במשאבים, אז אנחנו צריכים להשתמש בכל המשאבים. זה יכול לעזור לדברים מסוימים, ולדברים אחרים זה כנראה לא יעזור.
אני חושב שצריך להיות אונסט על זה. כאילו, צריך להיות פה איזה אמון. אם אתה מדבר עם בוט, תדע שאתה מדבר עם בוט.
לא, זה ברור.
שלא יחשבו שאתה מדבר עם מישהו, ואז יגלו שזה בוט.
ואז יגלו בטוויטר שזה היה בוט.
זה תמיד שובר אמון, אני חושב
ש... חברים, אתם לא תאמינו, אבל נשארו לנו מספר דקות ספורות.
נכון. רציתי להגיד שהתחלנו באינטגרציה וסיימנו באינטגרציה מסובכת, אז אינטגרציה זה מילה חזקה. ובית, היה מרתק, ומאוד מעניין לראות. יש משהו שאני כאילו מנסה עכשיו, יכול להיות שבדבר הזה בסוף יהיה איזה סוף אופטימי, כי ייווצרו כלים ותהיה הרחבה של היכולות, כך שהוא איכשהו בסוף הגל, או איכשהו נגיע לאיזשהו מקום, שיהיה יותר, שנייצר קפסיטי שיעזור גם לא במצבי דחק לאומיים שאנחנו נמצאים בהם כרגע.
אני חושבת שאולי, והלוואי וירדן יגיד שזה נכון, שמה שתחום בריאות הנפש חיכה לו תקופה כל כך ארוכה, שיבוא לא הגל של המטפלים, לא, אלא ש... הגל של התקציבים, של האפשרויות, נמצא בפתחכם, לא?
יש מושג שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. רוב האנשים שחווים טראומה לא מפתחים תחלואה נפשית. הם עוברים טראומה, אבל הם לא מפתחים PTSD, הם לא מפתחים חרדה, הם לא מפתחים דיכאון, אלא הם צומחים מהאירוע הזה. והתקווה של כולנו... זה שתחום בריאות הנפש יצליח לצמוח מהטראומה הלאומית הזאת, כדי שהוא יוכל לתמוך בכל האנשים שצריכים עזרה גם בשנים הבאות, ולא לפתח את התגובה הפוסט-טראומטית.
אמן.
תודה רבה לך על השיחה המרתקת. אני אסיים בסגיר
שלנו. רגע, לפני, כי לפני הסגיר שלנו, אני ממליצה באמת, אני לא גרופי, אבל אני אתנהג כגרופית, לכל מי שעדיין לא עוקב אחרי ירדן, בכל המקומות שצריך ואפשר, אז אני מאוד ממליצה, גם אורי וגם אני קוראים הרבה, וזה תורם לשנינו, אני חושבת, הרבה. אז לכו ותעשו זאת. ועכשיו... דבר.
זהו, אז אם אהבתם, תמליצו לחברים, תשחררו ברשתות, תפיצו, תנו 5 כוכבים, זה עוזר לנו. אם לא, תפנו אלינו.
אם לא, תפנימו.
ספרו לנו ונשמח להשתפר. תודה רבה, ירדן.
תודה רבה, ירדן.